לאורה, רדיו ספרד, מדברים ישראלית. שלום וברוכים הבאים ללאורה, רדיו ספרד בישראלית. נתראה כאן בכל יום רביעי ב8. כבר מתחילים. כותרות השבוע בספרד.
אז מה היה לנו בשבוע החולף בספרד? סוגיית אוקראינה והסכסוך המתוקשר בין טראמפ לזלנסקי השפיע כמובן על אירופה, שמהרה לכנס את מנהיגיה בלונדון בכדי להציג תוכנית שלום חלופית במטרה לגשר בין הצדדים. מלך ספרד, גם הוא, הביע את תמיכתו בעם האוקראיני. בתוך כך, ספרד פועלת לחיזוק קשרי הסחר שלה עם סין, אך תוך ניסיון לא לפגוע ביחסי הסחר שלה עם ארצות הברית. השיח על הגדלת התקציב הביטחוני של אירופה בכלל וספרד בפרט מקבל משנה תוקף לאור רוחות המלחמה המאיימות על אירופה. משרד הביטחון בספרד מבקש להכפיל את ההשקעה בביטחון עד לשנת 2029. המסע ומתן המתמשך בין מפלגת חונץ הקטלנית לבין מפלגת השלטון, ה-PSOE, התקדם משמעותית השבוע. הצדדים חתמו על הסכם שיתוף פעולה והעברת סמכויות בתחום ההגירה למשטרה הקטלנית. המשטרה המקומית תשתף פעולה עם המשטרה הלאומית בשדות התעופה ובבקרת כניסת ויציאת אנשים. לצד זאת, קיבלה המשטרה המקומית סמכויות בתחום ההגירה, מתן אישורי שהייה זמניים וקבועים, סמכות לגירוש מהגרים ועוד. ההסכם מעניק עוד יציבות לקואליציה. אסון השיטפונות בוולנסיה, שפקד את ספרד בסוף אוקטובר 2024, לא עזב את הכותרות השבוע. בכל יום התקבלו דיווחים אודות החקירה המבקשת לקבוע מי היו אחראים לאסון. אחד הנושאים המרכזיים בו מתמקדת החקירה הוא מדוע ההתראה לציבור יצאה מאוחר, קצת לאחר 20:00, כשמקומות רבים כבר הוצפו. ההודעה הוצאה על ידי חדר המצב, אשר בו יושבים ארגונים שונים. עד כה מהחקירה עולה כי בחדר המצב שרר בלבול ואי ודאות, למרות שהשירות המטאורולוגי הוציא התראות ברורות כבר בבוקר האסון. עוד עולה מהחקירה כי ראש ממשלת הקהילה האוטונומית ולנסיה, קרלוס מסון, הגיע לחדר המצב מאוחר, רק לאחר הוצאת ההתראה. במפלגתו של מסון, מפלגת האופוזיציה, הפה-פה, נשמעים קולות הקוראים להדחתו, אך מנהיג המפלגה, פייחו, עוד לא נענה להם. בינתיים סופה חדשה מאיימת על האזור, וביום שלישי בוטלו לימודים באזורי ולנסיה והסביבה, והועברו למתכונת מקוונת. מבחינה פוליטית, סקרי דעת קהל מראים שהמפלגה הסוציאליסטית, PSOE, מקטינה את הפער מול המפלגה השמרנית, PP. במקביל, המפלגה הקיצונית, ווקס, ממשיכה להציג עלייה במעמדה. מי שפקד את הקרנבל בקטלוניה בסוף השבוע יכול היה לחוש על בשרו את צעדיה הראשונים של שביתת רכבות שעתידה להתרחב בימים הקרובים. מקור השביתה הוא העברת שירותי הרכבות המקומיים של קטלוניה, רודליאס, לידי ממשלת קטלוניה. רודליאס משתייכת כרגע לחברת הרכבות הארצית, רנפה. איגודי העובדים מתנגדים להעברת קווים לרשויות המקומיות וחוששים לפגיעה בהסכמים הקיימים. השובתים דורשים הבטחה כי הצוותים ישמרו על שלמותם ולא יפוטרו עובדים, כמו כן כי החברות לא יופרדו בצל הסכמים בין חונץ לממשלה. האיגודים דורשים שיתוף פעולה בביסוס המודל הארגוני העתידי וכן שיפור תנאי עבודה. סוגיה נוספת על הפרק קשורה להכנסת MSC כשותפה בתחום העברת הסחורות. איגודי העובדים רואים בהכנסת החברה פתח להפרטת החברה. השביתה עתידה להתקיים במספר תאריכים קבועים מראש במרץ ובאפריל. ועוד קצת על קצה המזלג מהחדשות שהתפרסמו השבוע. מספר התלמידים בספרד יורד, ובתי ספר מתרוקנים. בעיתונות דווח על מחלוקת בין אנשי המקצוע, האם להקטין כיתות או לסגור בתי ספר. מחקר שבוצע על ידי קבוצת חוקרים עולמית ממקם את ילדי ספרד כבעלי שיעור השמנה גבוה עקב תזונה לקויה והיעדר פעילות גופנית. וניסוי תחבורה חדש בבנידום ממציא מחדש את תחום התחבורה עם מוניות אוויריות ורחפנים שעתידים להוביל סחורות. אני נטלי פיינשטיין, והחדשות הוגשו באדיבות אל פואנטה, החדשות בספרד, רק בעברית.
על הדרך.
ברוכים הבאים לפינת הטיפ השבועי. היום נמצאת איתנו קרמית אבירם ממלגה. היי קרמית, מה שלומך?
היי, מה שלומך עדי?
אני מעולה, תודה. אז על מה תרצי לספר לנו היום?
אני אשמח לספר לכם על עיר שביקרנו בה בשבוע שעבר. לעיר קוראים לוסנה, זו עיר שנמצאת שעה ממלגה בדרך לקורדובה. העיר הזאת בגלגולים שלה, השם שלה היה לוסיאנה, ויש האומרים שהשם שלה, זה ממצאים שמצאו, השם שלה היה אושיאנה. מה מסתבר? שבעצם העיר הזאת היא הייתה עיירה יהודית במאה הקודמת, כשבעצם עד לפני גירוש ספרד היא הייתה עיירה שרק יהודים גרו בה, והיוותה מרכז תרבותי חברתי לכל יהודי ספרד. אנשים שרצו שהילדים שלהם ילמדו שם תורה, או ילמדו לימודים גבוהים, מה שנקרא רפואה, פילוסופיה, היו שולחים את הילדים שלהם לשם, משם יצאו הרבה מאוד רבנים, ואנשי פילוסופיה ותרבות. מה שבעצם אנחנו ראינו בסיור הזה, אנחנו התלווינו לבחור מקסים בין העיירה שקוראים לו פרנסיסקו קרסקו, שהוא בעצם הראה לנו איך העיירה, הוא ככה הכיר לנו איך העיירה נראתה בעת ההיא. מה בעצם אנחנו ראינו בסיור? אנחנו ראינו בסיור, וזה משהו שהיה מאוד מאוד מרטיט לב, שהיו לאורך כל העירה יש שלטים שכתובים בעברית, כי בעצם מצאו שהעירה הייתה בעצם עם סממנים יהודים. ראינו גם, ביקרנו בשתי כנסיות, ששתי הכנסיות אחרי הגירוש נבנו על בתי הכנסת, ויש שם סממנים של בתי הכנסת שהתקיימו בתקופה ההיא. למשל, באחד מהכנסיות יש שם פסל של משה עם לוחות הברית, שזה משהו שלא, בדרך כלל לא רואים בכנסיות. בנוסף, יש גם בית אלמין, שהבית אלמין הזה בעצם התגלה בשנות ה-90, וב-2011 קברו מחדש את השרידים של הנפטרים. הבית אלמין הזה הוא בעצם מהמאה ה-11, כשיודעים בוודאות שהבית אלמין הזה הוא בית אלמין יהודי, כי מצאו שם כיתובים יהודים. מה שמעניין שבעצם שגילו שם, שהאנשים שנפטרו באותה תקופה בבית אלמין הזה היו מאוד מבוגרים ביחס לאותה תקופה. אם באותה תקופה נפטרו בגילאי ה-30-40, אז בעצם שרידים של אותם אנשים שנקברו שם היו בני 80-90, ואז בעצם הוכיח שהייתה שם רפואה מאוד מאוד מתפתחת. בנוסף, יש לה עיר מוזיאון, שהמוזיאון הזה משמר את כל בעצם ממצאים של העיירה, איך שהיא הייתה, העיירה היהודית, יש שם דגם של העיירה, ויש שם כל מיני ממצאים של איך הם חיו, יש שם מטבעות שמראות שהיה להם סחר עם הכפרים מסביבם. הסיור היה מרתק, מעניין ומאוד מחבר למה שנקרא לשורשים שלנו, ועד כמה שידוע לפרנסיסקו, וזה מה שהוא אמר לנו, זו הייתה העירה היחידה שהיו בה רק יהודים. למשל, טולדו היו בה, היו הרבה קהילה גדולה של יהודים, אבל היו גם ערבים מוסלמים, היו נוצרים. בלוסנה זו הייתה העירה שהוקמה רק עבור יהודים. זה סיור שהוא בהחלט מומלץ, הוא מומלץ לכל המשפחה, הילדים שלי היו מרותקים לאורך כל הסיור, סיור בין, עשינו אותו סיור שעתיים, משהו כזה, ממש ממש מומלץ, ופרנסיסקו תמיד נכון לעשות את הסיור הזה. אז אם מישהו מעוניין והוא בדרכו ממלגה לקורדובה, שיעצור בלוסנה. אני ממש ממש ממליצה על זה. זהו.
וואי, נשמע ממש מרתק, נשמע שבאמת ראיתם המון דברים ככה מעניינים ויצאתם מה שנקרא באורות, אז תודה שחלקת את זה איתנו, וכמו שאמרת, מי שבדרכו ממלגה לקורדובה, שלא יפספס את העיירה לוסנה, או שממש ייקח את זה כנקודת ציון ללכת ולראות. אני הכנסתי את זה כבר לגוגל מפס שלי. אז תודה רבה לך, כרמית,
מדהים.
ומי שירצה את הפרטים של פרנסיסקו מוזמן ליצור קשר עם המערכת של האורה, ואנחנו ניתן את הפרטים שלו בשמחה. אז תודה רבה ושבוע טוב לכולם.
שבוע טוב.
אני לא זמר, אני אבא ששר. המוזיקה ליוותה אותי לאורך כל החיים, ובמיוחד בשנה וחצי בהם הייתי בשבי. הייתי שר לעצמי בראש כל היום. בכל לילה הייתי שר לבנות שלי ומדבר איתן על המשמעויות מאחורי מילים של שירים מיוחדים. בבוקר הייתי קם, הולך לפינה של החדר, מנגן לעצמי בראש שירי אהבה ורוקד עם מילי, שירים שקטים ואהובים, אפילו מוסיף קצת תנועות. לאחר שהחלטתי שכתיבת שירים זה לא מכתבי פרידה, יצרתי לעצמי שירים שרק לפני שבועיים בפעם הראשונה יכולתי לכתוב על נייר ולשיר אותם בקול. השיר קרן שמש הוא שיר שהבנות שלי ברי וגלי תמיד אהבו. היו שרות את זה באוטו, היו שרות את זה בסלון בימי שישי, גם כאן. ועכשיו סוף סוף אחרי 71 ימי שישי של בדידות, אני כאן איתם בסלון, שר איתם כאן. אל תלכי קרן שמש, לא נגמר לנו היום. למה את מסתתרת? עננים בכל מקום. אל תבכי כמו הגשר, לא חבל על הדמעות? יד חמה מבקשת לחבק אותך שעות. שירים שאת אוהבת, אתן לך יום להירגע. אני נגנב שאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ. עבורי, מילי, היא קרן השמש כבר כמעט 21 שנה. מאז פרי, גלי, שחר המזל הצטרפו והפכו את השמש לגדולה עוד יותר. אין מקור האור, החום והחיים עבורי. אל תלכי קרן שמש, אעשה הכל כדי שתישארי. עשיתי הכל כדי שתישארו, וגם למרות כל המרחק והבדידות והנתק, כל יום הרגשתי איך אני אוהב אתכם יותר ויותר ויותר ויותר. השיר הוא גם שיר תקווה. קרן השמש מגרשת את החושך, השמש מראה לנו את האופק, השמש מראה לנו את האור, את החיים, התקווה. לי לקחו את השמש למשך 498 ימים, אבל בחרתי שלא לשחרר. שרתי ודיברתי עם השמש כל יום. כשחזרתי גיליתי כמה השמש, התקווה, הייתה גדולה. בזכות מילי, המשפחה, החברים וכל עם ישראל, אני פה היום. מבקש מכל מי ששומע אותי, אל תאבדו תקווה. שלחו כל יום חום ואהבה, תאמינו לי שזה חודר עד בטן האדמה. ולחברים שלי שלא רואים את אור השמש שם בשבי, תהיו חזקים, הנפש שלכם צריכה גוף חזק. הגוף שלכם צריך נפש חזקה. תנגבו את הדמעות, לכו לפינה של החדר ותשאירו איתי. אל תלכי קרן שמש, לא נגמר.
השבוע שמענו את הביצוע של סגי דקל חן לשיר קרן שמש. סגי חזר אלינו אחרי 498 ימים בשבי. סגי, טוב שחזרת. אנו מאחלים ומצפים לחזרתם של כל אחינו החטופים. על הדרך.
שלום וברוכים הבאים לפינת הטיפ השבועי שלנו. איתנו מיכל וולפין, always cooking, שפית פרטית, נשואה ואימא לארבעה, וגר בפרברי ברצלונה. היי מיכל, מה שלומך?
בסדר גמור, עדי, מה שלומך?
בסדר גמור. אז הטיפ השבועי שלנו עושה כמובן באוכל, ויש לנו פה עוד ירק מפורסם שאנחנו הולכים לדבר עליו, אז מיכל, באמת ספרי לנו על מה תרצי לדבר השבוע.
אז השבוע אני אשמח מאוד לדבר על עגבניות. בעצם בספרד ובכלל בעולם ידעתם שיש למעלה מ-10,000 סוגים של עגבניות.
וואו, למעלה מ-10,000 סוגים של עגבניות?
וכמובן שהספרדים מדברים על זה שרוב הזנים הגיעו מספרד. כן, יש למעלה מ-10,000 סוגים של עגבניות ברחבי העולם. בספרד יש ממש המון המון סוגים, ואפשר לראות את זה בשווקים, וגם בסופרים, וגם בסופרים הכי קטנים השכונתיים, יש יותר מ2-3 סוגים של עגבניות שאפשר למצוא. בספרד יש למעלה מ-20 סוגים שהם ממש בשימוש יומיומי, שאפשר למצוא בכל מקום, כל הזמן.
20, זאת אומרת, זה כל פעם שאנחנו הולכים לסופר, אנחנו רואים את כל סוג העגבניות, את כל הזה, זאת אומרת שיש לנו 20 סוגים, 20 זנים, ואז איך אנחנו יודעים מה מיוחד בכל עגבנייה, למה אנחנו משתמשים, איך זה עובד?
אז כל עגבנייה כמובן שאם נסתכל עליהם יותר ככה מקרוב ונבחן אותם, אז יש לנו עגבניות בגדלים שונים, בצבעים שונים, אפילו במרקמים שונים, וכל עגבנייה היא לסוג ספציפי. זאת אומרת, זה לא כמו שאנחנו בישראל הולכים, קונים עגבנייה בסופר, חוזרים, עושים ממנה סלט, עושים ממנה רוטב, עושים ממנה מרק, עושים ממנה הכל. לא. בספרד יש ממש תורה שלמה שכל עגבנייה היא למשהו אחר. יש לנו עגבניות שהן לסלט, ועגבניות שאוכלים ממש כמו פרוסה של לחם, ויש עגבניות שהן לרטבים קרים, למרקים קרים, למרקים חמים, עגבנייה למרוח אותה על טוסט, עגבניות לבישול, עגבניות שרי, ממש עולם שלם של עגבניות.
וואו, וואו, זה נשמע מרתק, ומצד שני גם איך נדע אבל מה אנחנו משתמשים, זאת אומרת, איך נדע לפעול, מה אנחנו, מה ניקח, אם אנחנו רוצים לעשות אם אנחנו רוצים לעשות סלסה של עגבניות, או אם אנחנו רוצים לעשות סלט, כי יש כל כך הרבה, אז יש איזה
נכון.
שניים, שלושה שנוכל להתמקד בהם, איך נדע את
בדיוק.
ההבדל?
אז היום אני אדבר על שלושה סוגים של עגבניות שהם הכי 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 שימושיים בבתים. הסוג הראשון שאי אפשר שלא לדבר עליו זה עגבנייה שהיא מגיעה, העגבניות שמגיעות בתוך, שממש צמודות אחת לשנייה עדיין עם הגבעולים. הן נקראות רמה או רמיית. זה העגבניות בעצם שאנחנו מורחים אותם על הטוסטים. אין מסעדה בספרד, אפילו כל בית קפה או בר, שלא מגישים את העגבניות האלה לצד לחם, כמו שאנחנו מכירים פנקון טומטה. זה העגבניות האלה, הן מאוד מאוד רכות מבפנים וגם מבחוץ, הן יחסית קטנות, הן לא מאוד מאוד גדולות. ואלה העגבניות שאנחנו נמרח אותן בעצם, הן קצת קמחיות אפילו אפשר להגיד, אם מישהו חותך אותן, הן מאוד קמחיות כאלה. ובגלל זה העגבניות שאנחנו מורחים אותן על הצנים או על הטוסט או על הבגט. אז זה העגבניות שנקראות רמייט. עגבניות שנשתמש בהן לגספצ'ו או לסלמורך או לאיזשהו רוטב קר, זה עגבניות שהן יותר מאורכות, הן נקראות עגבניות פרה, שזה אגס, בעצם יש להן צורה כזאת מאורכת. בישראל אני חושבת שקוראים להן עגבניות תמר, תקני אותי אם אני טועה,
כן, אני חושבת שזה
אך
גם
קצת
באמת
יותר
אותו הזה.
מאורכות, נכון? ואותם אנחנו נשתמש בהם יותר לגספצ'ו ולסלמורכו, יותר משתמשים בהם לרטבים הקרים. ועגבניות לסלט זה העגבניות שהן קצת יותר קשות למגע. אני מאוד אוהבת להשתמש לסלט, למשל גם בעגבניות יש להן מין צורות כאלה, הן קצת משוננות. יש עגבנייה שנקראת בלאו בקטלוניה, שזה העגבנייה הכחולה, אסול. שיש לה מין צבע סגלגל אפילו. זו
נכון.
עגבנייה מצוינת לסלט, או ממש לפרוס פרוסה ולאכול אותה יחד עם מוצרלה או עם פסטו. עגבניות שהן מאוד מאוד עשירות בטעם, ובשביל זה אוכלים אותן ככה טריות, ולא נוגעים בהן יותר מדי. ויש לנו את העגבניות לבישול, שאלה נראות ממש ממש כמו העגבניות הישראליות שאנחנו מכירות. הן קצת רכות, אבל די בשלות כאלה, והן יותר בשימוש לצלייה ולבישול ולרטבים שהם יותר חמים.
איך הן נקראות? יש להן
הן
שם?
נקראות... הן נקראות, יש כל מיני סוגים וכל מיני שמות, אבל אין להם שם אחד ספציפי שאני יכולה להגיד לך זה השם שלהם, כי יש כל מיני סוגים, אבל בסופר הן נראות הכי הכי מוכרות לעין, כמו העגבנייה הישראלית הרגילה.
הבנתי, אז נחפש מוכר.
כן.
ואני רואה שיש לנו באמת הרבה הבדלים במחירים. זאת אומרת, כי אני הולכת לסופר ואני רואה את המגוון, לצורך
נכון.
העניין, עם הדוגמה שאת נתת עם העגבניות של הבלאו, היותר סגלגליות, הן הכי יקרות.
נכון.
לעומת הרמה, שהן יחסית בסל המחירים, הן אולי דרגה שנייה.
נכון,
מה
נכון.
ההבדלים? למה יש לנו? שווה להשקיע ככה בעגבניות אם אנחנו לא אייל שני?
אז כן, בגדול, בגלל שהספרדים כל כך, האוכל והמצרכים והמזון, הם מתייחסים לזה ברמה אחרת, בכבוד. אנחנו רואים את זה בהרבה הרבה דברים. אז ככל שהעגבנייה יותר יקרה, היא כאילו יותר איכותית ויותר שווה, ויש בה יותר דברים, יותר מינרלים, יותר ויטמינים, פשוט יותר עגבנייה. ככל שהיא יותר יקרה, היא יותר טובה.
הבנתי, אז הכל אומר, אם אנחנו רוצים לפנק את עצמנו
יותר
ולהשקיע
איכותית.
בחומרי הגלם, אז כן שווה להשקיע.
כן.
הבנתי.
לגמרי.
וככה, בתור שפית, אז יש לך איזה מתכון מיוחד שנוכל לעשות עם עגבניות, משהו ששווה לנסות בבית?
אז חשבתי שבגלל שאנחנו פה בספרד, המתכון שהכי כדאי לדבר עליו הוא הגספצ'ו.
נכון.
הגספצ'ו כמובן, אנחנו נשתמש בו בעגבניות פירה, שזה העגבניות המוערכות שנראות כמו בעצם עגבנייה שנקראת אגס, אם מתרגמים את זה לעברית. ובגדול אנחנו לוקחים את כל המצרכים, טוחנים אותם בבלנדר, מעבירים במסננת בעזרת כף לקערה, כדי שיהיה לנו את ממש מיץ חלק חלק חלק, בלי שום חספוס של קליפה, וזהו, ואז שותים אותו. אז המתכון שלנו בעצם הוא עגבניות, פלפל ירוק מוארך, מלפפון אחד גדול, המלפפון הזה עם הגבשושיות, מקלפים אותו ושמים אותו, שתי שיני שום, שמן זית, מים קרים וקצת חומץ, טוחנים הכל 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 בבלנדר, ואז פשוט מעבירים דרך מסננת, וזה פשוט, אני מאוד 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 אוהבת גספצ'ו, זה טעים, זה מרענן, זה התחלה ממש כיפית לכל ארוחה. ואז הטיפ שלי הוא שאת בעצם כל הקליפות והדברים היבשים שנשארים ולא עברו במסננת, אנחנו לא זורקים את זה, אנחנו שמים את זה בקערה קטנה, מוסיפים מעל קצת חומץ בלסמי ושמן זית, ויש לנו אחלה סלסה ללחם שיש לנו ליד.
וואו, איזה שדרוג. אז גם
כן.
גספצ'ו וגם עוד סלסה
וגם סלסה.
של ללחם. וואי, אז קודם כל, לא ידעתי שגספצ'ו זה כזה קל להכנה, אז מדליק, אני כבר הולכת לנסות.
מעולה.
ואנחנו באמת נוסיף את המתכון בתיאור של הפרק. וזהו, תודה רבה לך, מיכל.
בשמחה ותודה שהזמנתם אותי.
פרשת השבוע.
סוף סוף בשבת הזאת אני יכול לדבר בתור איטלקי על לה מודה איטליאנה, על אלגנטיות איטלקית. או יותר נכון, לא רק איטלקית, על אלגנטיות, על תפקיד של בגד בחברה שלנו, או יותר נכון, על העניין הזה שהבגד עושה את אדם. למה אני מדברת ומדבר כל כך הרבה, או מבלבל לכם את המוח עם העניין הזה של הבגד? כי למעלה מ-40 פסוקים בפרשת תצווה מוקדשים לתיאור בגדי הכהונה. זאת אומרת, התורה עצמה מסבירה לנו מטרת הבגדים לגבי התפקיד, או יותר נכון, ביחס לתפקיד או בקשר לתפקיד של הכהנים, זאת אומרת, משרתי הקודש במשכן ובבית המקדש. וככה התורה מספרת לנו את כל התפקיד הזה דרך הבגדים. מצווה קדוש ברוך הוא למשה, וכך אומר לו, ועשית בגדי קודש לארון אחיך, לכבוד ולתפארת. משה רבנו בעצמו הוא צריך להכין לארון ולכל משפחתו, לכל צאצאיו, בגדי קודש, כדי שהם יכולים לשרת במשכן דרך כבוד ותפארת. בעל ספר החינוך מסביר לנו שהבגד נועד לעזור לכהנים בעבודתם. מה זה אומר? בזמן שהכהן לובש את הבגדים, מיד יהיה נזכר ומתעורר בליבו לפני מי הוא עובד. הנציב מוולוז'ין מצד שני אומר, לא, 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 מה פתאום? פה הפירוש זה אחר. זה, הבגד לא עוזר לכהן כדי להיכנס בתפקיד שלו יותר רצינות, כדי להבין מה באמת תפקידו מול קדוש ברוך הוא. הבגד הוא כלי לאחרים להבין מה תפקידו של הכהן. וככה הנציב מוולוז'ין מפרש, שיהיה נכבד בני הבריות וידעו ויבינו כי הוא במעלה עליונה מהם. זאת אומרת, הבגד זה סימן לאחרים כדי להסתכל על הכהן ולהבין שיש לו מעלה עליונה, יש לו תפקיד אחר, יותר חשוב מכולם. יש פה איזה מחלוקת, אבל אני לא חושב שזה מחלוקת בין שני הפירושים האלה. כי הבגד עושה את האדם, פנימה והחוצה. האישיות אינה מספיקה. לבד, לעצמה, האישיות של בן אדם אינה מספיקה. היא צריכה בגד כדי לשמור על מודעות המלאה של תפקיד אדם, וכדי שהסביבה תדע מה יש לו לאדם לומר לה, מה הוא יכול לתרום לחברה, מה הוא יכול להגיד, מה הוא יכול ללמד. יש פה איזו גישה חיובית זו לתפקיד הבגד בחיי אדם. אבל הגישה הזאת היא צריכה שלמה. כי הבגד הוא נועד להשפיע אין על תפקוד שלי, על תפקיד שלי, ואין על דימוי שלי. אבל דווקא בגלל זה יש פה את הפוטנציאל הגדול של יצירת גם שקר. מה זה אומר? מה אני רוצה להגיד? אנשים לפעמים ממהרים להתעטף בבגד שאינו שלהם. זהו. קלקול מצוי בחברה שבו מסתובבים כל כך הרבה נשים שהבגד שלהם אינו מבטא מהומה מישותם. אנשי ממשלה שאינם שומרי חוק, אנשי דת שאין בליבם אלוהים, אנשי שררה סוררים, כולם עטופים בבגדי תפארה, אבל ריקים מתוכן. דווקא בגלל מעמדו הנכבד של הבגד, הוא יכול לבלבל וליצור דימוי פיקטיבי של אדם המחופש. הבגד כאן הופך להיות לבגידה. במקום לייצג אדם, הוא מסתיר אותו. אז הנה, יש פה איזו סכנה מאוד מאוד מאוד, מאוד מאוד חשובה וגם גדולה. ודווקא זה קורה בחודש אדר, החודש שבו אנחנו מתחפשים. אבל גם במגילה יש לנו חשיבות כל כך גדולה לגבי הלבוש והבגדים. מתי מרדכי מתחיל באמת להיות הבן אדם הכי פעיל כדי להגן על עמו ישראל? קודם כל, יש פה איזו קריאת הבגדים. אחרי קריאת הבגדים, מתחיל מרדכי להניג את המאבק הדיפלומטי נגד גזרה שמדה. תסתכלו בכתובה. הכתובת הראשונה למאבק של מרדכי, אחרי שהוא קורא את הבגדים שלו, הוא לבת דודתו, לאסתר. הוא שומע מה שהחליטו אחשוורוש והמן להשמיד את כל היהודים, קורא את הבגדים היפיפים שלו, המפוארים שלו, וכולו לבוש שק, הולך לדבר עם אסתר, עם בת דודתו, השוכנת שמה בארמון המלכות. וכשהיא שומעת על קריאת הבגדים, ויציאתו של מרדכי בלבוש שק, שם היא כן ממהרת לשלוח לו בגדים חדשים. כי הוא, מה פתאום, הוא בן אדם דיפלומטי חשוב, הוא יהודי חשוב בתוך ארמון. הוא לא יכול פתאום לקרוא את הבגדים שלו וללכת ברחוב כמו איזה שנורר יהודי. ההצגה חייבת להימשך. אבל לאחר דין ודברים בינה לבינו, בין אסתר לבין מרדכי, היא מתגייסת גם למאבק הדיפלומטי. היא מבינה שזהו, בלי בגדים, מרדכי הוא בן אדם צלול, הוא בן אדם נקי, הוא בן אדם שכבר לא רוצה לשקר, וכן רוצה שיתחילו כולם ביחד, כל היהודים, איזה מאבק דיפלומטי, נגד ההשמדה, גזירת השמדה. אז השלב הראשון בפעולתה של אסתר היה לבוא למלך ללא הזמנה כנגד חוקי ארמון. היא מוכנה עכשיו לקבל על עצמה גם את הסיכון להיות מול המלך ולהכניס את עצמה בסכנת חיים. ככה זה כתוב במגילה. והיא ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו, בבית המלכות נוכח פתח הבית. אז המדרש שואל, שיש פה איזה ביטוי לא מובן מלאו, ותלבש אסתר מלכות. סליחה חברים, היא מלכה. מה זה כל כך, מה הדבר הזה שאנחנו מופתעים שמלכה, מלכה לובשת בגדי מלכות. וכי יעלה על, על, על הדת שלבשה בגדים אחרים, מי יכול לחשוב שמלכה יוצא מהחדר שלה עם, עם איזה בגד שהוא לא בגדי, מתוך בגדי מלכות. פה אנחנו צריכים להבין משהו מאוד מאוד חשוב. לבשה בגדי מלכות בית אביה. מה זה אומר? אלא אינה בגדי מלכות של פרס. ברגע שאסתר מבינה שהיא צריכה לעשות, שהיא צריכה לפעול בתור יהודה, יהודיה, פה כאן עומדת צאצאית של בית שאול המלך. אסתר היא הנכדה, לא יודע, לא זוכר מי זו דרגה, של שאול המלך. היא לובשת, ברגע שהתגייסה למאבק היהודי, היא לובשת את הבגדים האמיתיים שלה. של בחורה, נערה, אישה, יהודיה. בגדי המלכות של אסתר הקרינו איזושהי שליחות אמיתית יהודית להצלה או של כל עם ישראל. התפקיד שהיא קיבלה על עצמה. אז שוב יש לנו פה ויכולים להבין דרך הבגדים שלה, הבגדים האמיתיים שלה, שיש לנו פה אסתר שהיא כבר לא אסתר הפרסית, אבל יש לנו פה יהודיה שפועלת מכוח אחריות שנפלה עליה. וכפי שאמר לה מרדכי, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ודווקא דרך הבגדי המלכות האמיתיים, אנחנו מבינים שכן אסתר קיבלה את תפקידה ברצינות.
זו הייתה פרשת השבוע עם הרב פונטורלו.
את יודעת לפעמים היופי בסריטות, וכל היופי זה לתת לזה פשוט להיות. יותר מדי שנים למדנו להסתיר דמעות, אבל עכשיו הכל שקוף, את יכולה לראות עוד. לא צריך שמלה וכתר כדי להיות מלכה, והחיים קצרים מדי למי את מחכה.
שמענו את השיר מלכה של נרקיס.
יש לך הכל ממה דואגת, מה דואגת.
הגענו לסיומה של התוכנית. תודה שהזנתם לרדיו ספרד בישראלית. נתראה ברביעי הבא.